דף קוף עין ג', כזכור אנחנו עסוקים באותה משנה בדברי רבי צדוק. רבי צדוק אומר אל תעשם, מכוונה אל תעשה לדברי תורה, תעשם זה דברי תורה אומר רש"י, עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ודי השתמש בתגה חלף. על המטה כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם הבא. הסביר המהר"ל שמי שמשתמש בתורה לדברי חולין הוא מערבב תחומין. הוא משפיל את ערך התורה. התורה שייכת למדרגת עולם הבא בעצם. התורה היא שייכת למדרגה אידיאלית שלמה. ולעומת זה, ענייני חולין הן ענייני טבע, שמטבע הדברים הם חסרים. מי שלוקח את דברי תורה לצורך הנאה בעולם הזה, הוא מוריד דבר עליון ומשפיל אותו למציאות חסרה, למציאות ארצית. זה הקלקול. לכן נוטל חייו מן העולם הבא. למה? כי מה שהיה מבטיח את חייו בעולם הבא עכשיו נוטל משם. נוטל חייו מן העולם הבא, כי חייו זה בעצם המדרגה האידיאלית. עולם הבא זה מדרגה אידיאלית. הוא לקח את הדבר האידיאלי הזה שנקרא תורה, כי לכך טוב נתתי לכם, את זה הוא לקח והוא ישביל את זה עד עפר. עכשיו מאיפה הוא ינק את חיי העולם הבא שלו? אך הוא ישפיל את חיי העולם הבא שלו לתוך עולם הזה. ככה הסביר המהר"ל. עכשיו אנחנו בסוף קוף עין ג', פסקה אחרונה. ואל יקשה לך, לאור מה שהסברתי לך, אומר המהר"ל, תהיה לך קושייה. מה הקושייה? אם כן, איך נמצאת התורה עם האדם? ואיך יתחבר הדבר הנבדל עם האדם הגשמי? לכאורה, בדבר הזה, אז מתעוררת שאלה מאוד גדולה. איך אם כן, איך ייתכן שהאדם יעסוק בתורה? שהרי אדם זה מלשון אדמה. אז אם כן האדם נמצא בעולם השפל. כשהוא לומד תורה, מה הוא עושה? הוא מחבר אל עצמו, הנמצא במדרגה של העולם השפל, תורה אלוקית, עליונה, אידיאלית ושלמה. אז אולי גם זה לא טוב. ככה שואל המהר"ל, שואל שאלה מאוד יסודית. הוא שואל שאלה, האם כשאנחנו לומדים תורה, זה לא נקרא שבעצם אנחנו משפילים תורה? למה? תשאיר את התורה בשמיים. מי טען את הטענה הזאת? יפה יוסף. מלאכי השרת למשה רבנו מתי? מתי? במתן תורה. זאת הייתה הטענה של מלאכי השרת. המהר"ל מסביר לנו את עומק הטענה של מלאכי השרת. זה לא הייתה קינה פשטנית של מלאכי השרת שבאו ואמרו, מה קרה? למה אתה לוקח את התורה מאיתנו ואתה נותן לבני אדם? זה לא קינה. זה הכוונה קינה של אמת. ריבונו של עולם, איך אתה יכול לקחת את התורה מהמקום האידיאלי? התורה זה שלמות, התורה זה טוב, התורה זה אמת, התורה זה עולם הבא. ואתה עכשיו מוריד את זה, וירד השם על הר סיני. מה זה וירד? הוריד. אז אומר המהר"ל, כיוון שהסברנו שזה דבר מאוד 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 מזיק, להשפיל את התורה למציאות של חול, שאתה לוקח את התורה ואתה משתמש בזה ככלי, כן? או כדי להתכבד, או כדי להתפרנס. אז לכאורה, איך בכלל האדם יכול לומר שהוא לומד תורה? כי מה הוא עושה כשהוא לומד תורה? כשאדם לומד תורה, הוא מוריד את זה. הוא עכשיו הוא לומד, מסביר את זה כאן, בענייני העולם הזה. נכון? חמור שנגח, שור שנגח את הפרה, מחליף פרה בחמור. מה אתה עושה? לקחת אידאלים כאלה גדולים, והתחלת להתעסק בשור ופרה, חמור ופרה, ביצה שנולדה ביום טוב. מה יהיה? זאת שאלת המהר"ן. שאלת השאלות. מי ענה לשאלה הזאת? משה רבינו. הטענה הייתה טענת מלאכי השרת. אמר הקדוש ברוך הוא, קדימה, צריכים לתת להם תשובה. צריך לדעת להתמודד עם השאלה הזאת. אז בוא נלמד עכשיו את התשובה. אחרי שאנחנו יודעים את השאלה, בוא נלמד את התשובה. דבר זה אין קשיא. בוודאי. כי אין כאן עירוב כלל. ואין כאן רק הקשר מציאות בלבד. לא הקשר עירוב כלל. מסביר לנו מהר"ל דבר מאוד יסודי. יש הבדל בין לקשר את העולם העליון עם העולם שלנו, לחבר ולערבב. זה לא אותו דבר, ויש הרבה אנשים שמערבבים ומבלבלים, שזה שני מושגים שונים. אדם שלומד תורה, אדם שעוסק בתורה, הוא מקשר את העולם שלו, עולם הזה, אל עולם הבא. הוא מקשר, הוא מחבר. הוא לא משפיל את התורה לתוך העולם הזה. הוא מחבר, הוא מקשר. הוא מוריד את האידיאלים כדי לרומם את המציאות של העולם הזה. הוא לא משפיל את האידיאלים. יש הבדל מאוד גדול בין להשפיל. להשפיל זה מלשון שפל. צריך להיזהר מכיליים. תורה באוניברסיטה זה כיליים. זה איסור ערבוב. זה לערבב את הקודש בחול. זה איסור כליים מן התורה. אבל תורה בישיבה זה חיבור, זה קשר. זה לחבר את העולם העליון עם העולם שלנו. כמו למשל, עוד דוגמה. הרמ"א, סימן ו' בשולחן ערוך, מסביר את הברכה המיוחדת שאנחנו מברכים, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אומר המהר"ל, אומר הרמ"א, מה זה מפליא לעשות? מחבר רוחני בגשמי. מפליא לעשות זה הקשר שבין הנשמה לבין הגוף. למה חייבים להיות בריאים? יש מצווה להיות בריא. ידעתם שיש מצווה להיות בריא? מי אומר שיש מצווה להיות בריא? איפה זה כתוב? ברמב״ם, יפה מאוד. איפה הרמב״ם כותב את זה? בהלכות דעות. זאת אומרת שאדם שלא בריא, בוודאי שהוא לא יוכל לעבוד את השם. אתה לא יכול לעבוד את השם אם אתה לא בריא. לא מדובר על מישהו שאנוס. מדובר על שאדם שצריך לשמור על בריאותו. יש מצווה לשמור על הבריאות. למה? כדי לעבוד את השם? יופי. עכשיו, הברכה הזאת, על מה היא תוקנה, הברכה הזאת, רופא כל בשר מפליא לעשות, על מה היא תוקנה? על בריאות. חלולים, חלולים, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, על הבריאות. זה שהאדם מוציא את הפסולת. אתם יודעים מה קורה כשהפסולת נשארת בגוף האדם? אוי ובוי, לא עלינו. אתם מבינים? אז הברכה הזאת היא תוקנה על בריאות הגוף. אבל האמת, למה היא מכוונת? היא מכוונת לזה שאדם צריך להיות בריא כדי שיתקיים הפלא הזה, רופא כל בשר, זה בריא, ומפליא לעשות, המטרה זה מפליא לא לעשות. איזה פלא? על איזה פלא מדובר? חיבור הנשמה בגוף, אדם לא בריא, הנשמה רוצה ללכת. היא לא יכולה להחזיק מעמד. אז אנחנו מברכים את הברכה הזאת, ברוך השם שיכולנו היום להיות בריאים, ודאגנו להיות בריאים, והפסולת יצאה מהגוף שלנו בצורה טובה ונכונה, ועל זה אנחנו מברכים כמה פעמים ביום את הברכה הזאת, ותראו, בכל מיני מקומות יש פלקטים שכתוב שזה סגולה להיות בריא. הברכה הזאת. אבל המטרה של הבריאות הזאת זה רופא כל בשר ומפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? כושר רוחני בגשמי. רק הקדוש ברוך הוא יודע איך לעשות את זה. אבל האם הנשמה מתערבבת בגוף? לא. היא מתקשרת לגוף. היא לא מתערבבת בגוף. יש ענייני גוף, יש ענייני נשמה, ויש העניין של הקשר של הנשמה עם הגוף. למשל, דוגמה, אתה לא יכול להרבב את צורכי הגוף וצורכי הנשמה. אם אתה, למשל, אוכל, זה צורכי הגוף. נכון שזה ישרת את הקשר של הנשמה עם הגוף, אבל מה כותב המשנה ברורה בהקדמתו? קראתם פעם את ההקדמה של המשנה ברורה? כולם לומדים משנה ברורה, אבל אם קראתם את ההקדמה שלו, אז זה מומלץ. אומר החפץ חיים, בהקדמתו למשנה ברורה. שמה? תגיד לנו. יפה. מה עוד הוא כותב? הוא כותב שכמו שצריך לדאוג למזון לגוף, צריך גם לדאוג למזון לנפש. נכון, הוא אומר את זה? הנה, קיבלתי הסכמה. אז איך אדם דואג למזון לגוף? ארוחת צהריים, נדמה לי שהייתה. ואיך אדם דואג למזון לנשמה? לא, הוא לומד תורה, זה מה שאתה עושה. זה מה שאתה עושה עכשיו. עכשיו, למה זה חשוב להגיד שצריך סוג כזה של מזון וסוג כזה של מזון? כי אין ערבוב נשמה וגוף. צריך מזון לזה וצריך מזון לזה. אם זה היה מעורבב, אז במזון אחד היית יוצא ידי חובה, נכון? אבל זה לא נכון. אם אדם לא לומד תורה, הוא דאג מזון לגוף, הוא לא דאג מזון לנשמה. אז עכשיו הנשמה במצוקה, כמו אדם שלא אוכל. מה קורה לאדם שלא אוכל הרבה זמן? הוא סובל מאנמיה. הוא סובל מחולשה. אז זה אותו דבר. אם הנשמה לא תקבל את המזון שלה, אז היא גם תותקף חולשה. ולכן האדם לא ירגיש את נשמתו, את כוחות הנשמה שלו, הוא לא ירגיש. אז זה לא ערבוב, זה קשר. זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל מסביר בעצם למה כשלומדים תורה, זה לא נקרא שמשפילים את התורה. כי אדם שלומד תורה הוא מקשר. הוא לומד תורה כדי לפרנס את נשמתו, נשמה יש. והנשמה מקושרת לגוף, מתוך זה הכל מתקשר, העולם העליון עם העולם הזה. כן, איתי.
האם שינה זה לא מזון לנשמה?
שינה
מזון לנשמה?
כן.
אולי זה
יותר חולשה כשלא ישנים מאשר כשלא לומדים תורה.
לא, זה מנוחה לגוף. זה מנוחה לגוף. זה אולי משחרר את הנשמה. זה משהו אחר. אבל זה לא מזון. אי אפשר להגיד ששינה זה מזון לנשמה. כי אחר כך, לפי מה שאתה אומר, אתה מבין מה לאן אתה מוביל אותנו עכשיו. כל המרבה בשינה, הרי זה משובח.
אתה יכול כל הזמן.
מה?
אי אפשר לאכול כל הזמן.
יפה, אי אפשר לאכול כל הזמן, אי אפשר לישון כל הזמן, נכון. לא, בקיצור, זה לא מזון לנשמה. זה אולי משחרר את הנשמה. כי בזמן שאדם ער, אז נשמתו נאלצת להתמודד עם המון דברים שהם גשמיים וחומריים. בזמן שאדם ישן, סוף סוף הוא נותן קצת מנוחה לענייני הגוף, ואז הנשמה יכולה לפרוח קצת. רק רגע, דקה, יש מישהו שרצה להגיד משהו.
שלא יודעים לזור לגוף, הגוף מגיב ומרגישים אותו יותר.
נכון.
שלא יודעים לזור לנשמה,
כן.
אז מרגישים אותה פחות.
מרגישים אותה פחות, נכון. גם מרגישים את הגוף פחות. ודאי. כי מה זה להרגיש את הגוף? להרגיש את הגוף זה לא שכואב לך פה וכואב לך שם. זה כשכל כוחות הגוף עומדים לרשותך. אבל אם אדם לא אוכל הרבה זמן, אומרים לו, תתחיל לרוץ עכשיו 2 קילומטרים.
לא, אני מתכוון, לא. אני לא מתכוון להרגיש את הגוף במובן שלהרגיש אותו בכוחו. אני מתכוון להרגיש אותו בצרכים שלו, בדרישות שלו ממנו.
לא, אני לא רוצה בגוף אפר. מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר אפר. גוף זה אפר. אני לא צריך אפר. אני רוצה גוף, ככה מסביר, הכוזרי במאמר השלישי. אני רוצה גוף שיעמוד לרשותי. אם אנחנו לא אוכלים, אם אנחנו לא נותנים לגוף מזון, אז אנחנו מחלישים אותו. ואז הוא לא עומד לרשותנו. מתוך זה הוא נהיה מאוד כבד.
אנחנו מרגישים אותו יותר?
כן, כי אתה מרגיש אפר. כן. אם אתה לא מאכיל את הנשמה, אתה תרגיל מצוקות של נפש. זה מה שתרגיש. למשל, תרגיש ריקנות, תרגיש עצוב, תרגיש הרבה דברים שלא היית רוצה להרגיש, כמו שהיום הרבה אנשים מרגישים, שיש להם הרבה מצוקות, והם לא יודעים מאיפה זה בא. וזה כמובן, לא, תמיד יש קשר, אבל בוודאי שתרגיש. תרגיש, כשאדם חוטא, למשל, יש לו נקיפות מצפון, הוא לא שקט, הוא לא רגוע, הוא עצבני, הוא לא נרדם, והוא כל הזמן זה, ויש לו דרישות, וזה, והוא מתוסכל, והוא לא שמח, והחברה סובלת אותו, והוא צועק על אשתו ועל ילדיו, והוא לא יודע אפילו למה, אבל זה ככה. כי הנשמה, היא לא תוותר, כי היא, אדרבה, כשהכל נמצא בהרמוניה, אז זה כמו שאמרתי, כשאדם בריא, תשאל את האדם בריא, מה אתה מרגיש? לא מרגיש כלום. מה זאת אומרת? כי הכל בהרמוניה. אז שום דבר לא חורק. אין חריקות בתפקוד, אין חריקות. מתי אתה מתחיל להרגיש? שיש חריקות. אבל כשהכל בהרמוניה, והכל מפותח יפה, והכל מתפקד כראוי, מסוים, נפלא. אבל מצד שני, הכל עומד לרשותך, באותו רגע צריך לגייס את הכוחות שלך, אז אתה מוצא אותם מוכנים. זה המדרגה האמיתית והשלמה של האדם. כן, אז אתה אגיד משהו יוסף? או זה יסתדר? מה? כן, טוב, אחר כך נדבר על השינה, עכשיו אנחנו עירנים לגמרי. אבל המשתמש בתורה לצורכו, אומר המהר"ל, אבל המשתמש בתורה לצורכו ולהנאתו הגשמית, בוודאי הוא נהנה מן הקודש והתחבר בדבר גופני אל דבר קודש נבדל ממנו. זה הגרוע. המשתמש בתורה לצורכו ולנעתו הגשמית, הוא מערבב תחומים. צריך מאוד להיזהר בחיים לא לערבב תחומים. צריך לדעת מה התחום של החול, מה התחום של הקודש, לקשר ביניהם, הלא לערבב ביניהם. יש מושג כזה, לקדש את החול. צריך זהירות מאוד גדולה, זה ביטוי שיש בו סכנה מאוד גדולה. כי יש אנשים שמבינים שלקדש את החול הכוונה לערבב. זה לא נכון. יש חול ויש קודש. אחרת, כל פעם שאנחנו במוצאי שבת מברכים ברכת הבדלה, נברך ברכה ברכה לבטלה. המבדיל בין קודש לחול. ובין אור וחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי שאת יום המעשה. זה ברכה יסודית מאוד. יש הבדלה, צריך לדעת, לא להרבב. יש זמנים שבהם אתה עוסק בחול, ואתה תגיד לי שכל מה שאתה עוסק זה קוידש. זה לא נכון. זה בסדר. אבל אתה צריך לדעת שכרגע זה חול. זה לא קודש. כן, הכל קודש. מה הכל קודש? איפה אתה? הכל קודש. אם אתה תדע איפה החול, אתה גם תדע איפה הקודש. אבל אם אתה לא תדע איפה החול, ואתה מרבב את הכל, וכאילו אצלך הכל קודש, אז אני כמעט בטוח שאצלך הכל חול. תדעו לכם, שמי שבא וטוען, אצלי הכל קודש, אז אני חושד בו שאצלו הכל חול. ככה זה. כן, ודאי שאפשר דוגמה. נתתי כבר דוגמה. אוניברסיטה. תורה באוניברסיטה. זה אף אופך, זה לא הופך אף אחד להיות מאמין, יעקב.
נכון, אבל מצד האמת, כל מה שאדם עושה, מהרגע שהוא מתעורר בבוקר,
תפשי
השם
לך,
זה משהו בתיקון
המציאות. זה משהו אחר. משהו אחר? אוקיי, אני אסביר לך למה. כי גם כדי שהקודש יופיע, צריכים להכשיר את החול. אין בעיה עם זה. נגיד, אתה רוצה לעבוד את השם, בוא ניתן דוגמה. אתה קם בבוקר, נכון? לפני שהלכת לישון, מה אמרת לעצמך? אני אקום בבוקר ואני אלך להתפלל. כן, אבל כדי להתפלל צריך לקום בבוקר, ליטול ידיים, לצחצח שיניים, לשטוף פנים, להתלבש, לנעול נעליים וכו'. זה הסדר הנכון, אבל זה חול. אל תגיד לי הכל קודש. שאתה צחצח שיניים? זה ערבוב תחומים, והערבוב הזה יכול להביא את האדם בסופו של דבר להפסיד את הקודש. כי האדם צריך לדעת שיש מעלות מעלות. שיר המעלות, יש 15 שיר המעלות, 15 מדרגות צריך לטפס. אם אתה תגיד שהכל קודש, אז אתה לא מטפס, הכל קודש. אדם ייסע לחוץ לארץ, יגיד כאן, השם בכל מקום. למה לא? זה לא אותו דבר. למען הקודש זה משהו אחר. זה מה שהרמב״ם מסביר. שאדם יכול לקחת את כל הפעולות שלו, והוא יכול להחליט שלפעולות האלה יש מטרה בסופו של דבר עליונה. אבל אתה צריך לדעת במה כרגע אתה עוסק. כרגע אני לא מתורה. כשאני לומד תורה, אני עוסק בקודש עצמו. כשאני הולך למכולת ואני קונה חלב, אני עוסק בדבר שהוא חול. הוא חיוני, הוא חשוב, הוא טוב, הוא אמיתי, הוא בסדר, אין בעיה. אבל אל תגיד לי שבזמן שאתה בסופרמרקט, אתה עוסק בקודש. זה מבלבל, זה לא נכון, זה ערבוב. יש הבדל. זה לא אותו דבר. אתה לא שם מזוזה בכניסה לאמבטיה. צריך זהירות מאוד גדולה. אנשים מתבלבלים עם הדבר הזה. ובגלל זה גם עבודת של, השם שלהם יכולה להיות מאוד מבולבלת. יכולים לעשות דברים גרועים מאוד ולהגיד הכל קודש. מה הכל קודש? אל תערבב. לקשר, כן. איך המקשרים? מה שאמרת, אומר הרמב״ם, אפילו לישון זה יכול להיות למטרה עליונה. אם אדם אומר אני הולך לישון כדי לנוח, כי הגוף שלי צריך מנוחה והוא צריך הרפיה, ואני צריך לצבור כוחות כדי שאני לא ארדם בכל השיעורים בישיבה, אז זה בסדר. אז עפרת את השינה למטרה עליונה. הרי אני אומר, מה פתאום, זה לא משנה, יום, לילה, אני נשאר איך כל הלילה, כי הכל קודש, ובבוקר אני ישן ה-12 בלילה, הכל קודש, הכל קודש. ואין כלום בסופו של דבר. זה התוצאה. זו תוצאה של גרועה מאוד. היא גרועה מאוד. יש אנשים ששקועים בממתי שערי דברים של חול, והם מתרצים את עצמם בזה שהכל קודש. אז היום הוא לא יום, לילה הוא לא לילה, אכילה זה לא אכילה, לימוד זה לא לימוד, הכל מעורבב. כן, מה רצית להגיד שלום? יסתדר לך.
אלה שהיו לכם
מצילים
כל היום, זה הסיבה שהיום אנחנו לא הולכים מצילים.
נכון, נכון. אלה שהיו הולכים מנפילים כל היום. אתה יודע מי היה הולך עם תפילים כל היום? הרי גם רובונים לא הולכים מנפילים כל היום. אז מה יגידו האחרים? טוב, אל למד שואל. איך בחיים האלה, כשאנו בתוך גוף, ניתן להפריד בין גוף לנשמה? הרי זו סתירה פנימית. ומה עם כל התיאוריות שמדברות על גוף נפש? בגלגול הזה הנשמה והגוף מחוברים כאחד, לא כך? אוי, קודם כל לא אמרנו שניתן להפחיד בין גוף לנשמה, אלא אמרנו ההפך, שהברכה רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, מדבר על הפלא של החיבור שבין גוף לנשמה. זה דבר ראשון. עד רבה. צריך להדק את הקשר בין הגוף לנשמה. איך נהדק את הקשר בין הגוף לנשמה? על ידי, יפה יוסף, על ידי שנתייחס לשניהם, כל הכבוד, על ידי שנהיה בריאים. אז הנשמה אומרת, איזה בית יפה יש לי. מה עשה אדם? מצחצח את הגוף, נראה כזה נקי, מכובד, נכון? כמו שאדם רוצה לגור בבית מסודר, נקי, נכון? אז אותו דבר, הנשמה היא באה לגור בתוך הגוף. אז זה הבית שלה, נכון? יופי. ככל שאתה דואג לגוף, אתה נותן לנשמה בית יפה. אז אתה מתייחס יפה לגוף. הנשמה אומרת, וואי, נעים להיות פה. אבל אם אדם גופו עזוב, עלוב, הוא לא בריא, הוא לא אוכל כמו שצריך, הוא לא ישן כמו שצריך, הוא מאשן, או שעושה דברים עוד יותר גרועים מזה, הנשמה באה לתוך הגוף, לגוף כזה, היא אומרת, גוולט. איזה מה זה זה זה? חירבה זה. איזה מין זה מקום זה? תורו ומה, איזה מין זה מקום כזה? איך אפשר לגור פה? היא נבהלת. זה צד אחד. צד שני, הגוף זה אפר. הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להיות מלא חיוניות, הוא רוצה להיות מלא ציסות. אבל אני שומע, בכלל דחקו אותה לפינה, אמרו לה, תעשי טובה, תחזירי בעוד 70 שנה, בינתיים, אל תפחי, כי אנחנו רוצים להיות שקועים בענייני החומר. אז אני שומע, בינתיים נדחקת לאיזושהי פינה, ואז הגוף, הוא נראה בהתחלה כזה עליז ועליץ, ולבסוף אומר, אני לא מרגיש שאני חי. רשעים בחייהם קרויים מתים, כי בתוך תוכם הם מרגישים מת. פעם אחד מישהו אמר, למה עומדים פה משהו כזה כתוב חי עם שרשרת? צריך לענות דבר כזה שיהיה פה כתוב מת. ככה אחד אמר. אתם יודעים למה הוא רצה? לענות דבר כזה? כי ככה הוא הרגיש. זה לפי ההרגשה. כשהגוף מתעסק רק בענייני חומר, ועניינים של אפר וחול, ומטריה ואדמה, ואין שום אידיאלים בחיים, אז מה התוצאה? מת. כי הגוף הוא אפר, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא משתוקק שהנשמה תופיע בו, תתפקד בו, תחיה אותו, תמריץ אותו, תריץ אותו. הוא משתוקק לזה. הוא כולו ציפייה לזה, שהנשמה תזיז אותו. לך לך. תהיה מלא חיים, תזוז. אבל בשביל זה הנשמה צריכה לחיות. את צריכה מזון. נכון, יוסף צדק. צריך להתייחס גם לזה וגם לזה. וצריך להתייחס לדבר שהוא גם מחבר בין גוף לבין נשמה. רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. אז זה מה שהמהר"ל מסביר. העניין של החיבור והקשר, הדבר המחבר, לא הדבר המפריד. כל מי שמתעסק בדבר שמפריד בין גוף לבין נשמה, הוא עושה דבר פסול. לכן הרב קוק בתחילת ספרו אורות התשובה, עוד מעט זה צריך להתחיל ללמוד, כן? לקראת חודש אלול הבא עלינו לטובה. אז הוא אומר, קודם כל צריך להתחיל בתשובה גופנית, תשובה טבעית, עד שאתה תגיע לתשובה. קודם כל נתחיל מן הבסיס, להיות בריא בגופו, בריא בנפשו, בריא בהליכותיו, בדעותיו, דעות בריאות, לא מבולבל ומסובך ומתוסבך מכל הראש, ולאט לאט תתקדם, תתפתח. זה יאפשר לנשמה להיות מחוברת אליך. כן, בבקשה. מפליא זה לשון פלא. לשון פלא זה אומר שיש כאן דבר שהוא מעבר לסדר ההגיוני והטבעי והאנושי. זה הכוונה. פלא זה גם אותיות אפל. זאת אומרת, זה דבר שהוא נסתר מאוד, אפל. הוא מאוד מאורפל, כי זה תחום שאם אתה תבוא רק מהצד של הרוח, אתה לא מבין איך זה יכול להתחבר לדבר גשמי. אם אתה תבוא מהצד הגשמי, אתה לא מבין איך מגשמי פתאום אתה קופץ לדבר רוחני. זה הכוונה. אז זה לא, המילה מפליא, היא לא באה לומר חיבור, היא באה לומר שיש פלא בחיבור. החיבור זה רופא כל בשר, ואז מפליא לעשות בזה שבבשר הבריא הזה, אז מופיע הפלא של נשמה שמדברת מתוך האדם. הרש"י, אתה שואל אם בכתובים המילה מפליא אומרת חיבור. לא, כי אני אומר שהמילה מפליא בברכה היא לא מילה המדברת על החיבור, היא מדברת על הפלא, לא על החיבור. מה? זה השם שמפליא. זה היחיד שיכול לעשות את הפלא הזה, שהוא מחבר רוחני בגשמי. זה בוודאי ריבונו של עולם, לכן הברכה זה שבח לשם. אז למה אתה, אז אם אמרת רופא כל בשר, לא צריך להגיד מפליא לעשות?
כי כנראה שלרפא כל בשר זה דבר לא פשוט, לא קל.
כן. לא, צריך רופא, קופת חולים. אבל זה לא פלא. בשביל זה אני לומד רפואה בהדסה. אני לא אמרתי שזה אומר בפירוש. אני אמרתי שהמילה מפליא זה בא לציין שיש כאן דבר פלא. עכשיו, אני שואל, אני מבין מה שאתה שואל. אני הבנתי מה שאתה שואל. כל הברכה הזאת היא ברכה על החיים. הברכה הזאת היא ברכה על החיים. זה מה שהיא באה. אנחנו, לפעמים אתה אומר, אני מברך על הרבה דברים. אבל איפה אני מברך על החיים? מה זה חיים? זה הפסוק, זה הפסוק. אפשר. הברכת שהחיינו, הברכת שהחיינו זה על הרגשת החידוש שבחיים. אבל אז, הברכה הזאת היא קשורה לפסוק ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אומר רש"י, מה זה נפש חיה באדם? מה הכוונה נפש חיה? נפש חיה, גם בעלי חיים זה נפש חיה. אומר רש"י, לא, לא, לא. זו שבאדם חיה שבכולן. כלומר, שמה אתה מרגיש יותר את החיים. אומר רש"י, במה זה בא לידי ביטוי שאתה מרגיש יותר את החיים? נתווסף בו דעה ודיבור. זאת אומרת, בבעלי חיים, החיים באים לידי ביטוי בתנועה. זה מה שמאפיין בעלי חיים. דומם, שותק. צומח, לא נע. בעלי חיים, נעים. דרגה רביעית, האדם. אתה רואה, איפה אתה רואה יותר חי? אומר רשי, וגם אונקלוס, והי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. דעה ודיבור. דעה ודיבור זה בא מן האפר. דעה ודיבור זה בא מן האדמה. מאיפה זה בא? רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. מפליא זה גם אותיות א'. פלא זה אותיות א'. שאצל האדם, א' זה לנשון ללמוד, אולפן, לאלף, ללמוד. זאת אומרת שבאדם יש הופעה של מדרגה שהיא למעלה מן המדרגה החומרית, והיא דעה ודיבור. זה המפליא. זה אותיות א', כן.
טוב, יש שאלה באינטרנט.
אוי, שאלה באינטרנט, מה נעשה איתה? מה קורה? אוי, אז אין קודש שנמצא מחוץ לישיבה? בית, האם המטרה מקדשת את האמצעים? שתי שאלות חשובות. יש קודש מתוך הישיבה אל חוץ לישיבה? אבל אם התחלת עם הקודש בתוך הישיבה, אתה יכול מתוך הישיבה לקחת איתך מן הקודש. למשל, יש קודש למשל בתפילה, נכון? בתנאי שזה יתחיל מתורה. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילות אותו איבה. יש קודש כשאדם בא לאכול, כן? ודאי. אם הוא אומר דברי תורה, אל תגיד לי שאיזה קודש אתה אוכל. לא. אם אתה תגיד דברי תורה. כן, אבל יש העלת הניצוצות מתוך אכילה. טוב, 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 טוב. תירגע. 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 כרגע אתה אוכל בורק, אז תעשה טובה. זה, אם אתה בא מתוך תורה, יהיה לך הכוח לגשת לזה מתוך קודש. אמרת ויחד המזון, כל הכבוד לך, אמרת ויחד המזון. יש מי שאומר שאדם יוצא ידי חובה בלימוד תורה על ידי אמירת ויחד המזון. אבל מה המשנה אומרת במסכת אבות? שלושה שאכלו ולא למה משנה באבות אומרת ולא אמרו דברי תורה? תגיד שלושה שאכלו, הכל קודש, אז למה צריך להגיד ולא אמרו דברי תורה? אתה חושב שאתה אוכל ואתה קודש? איפה אנחנו? מה זה דור המדבר שאוכל את המן? אז אם כן, מתוך הישיבה, מתוך תורה, ישיבה. זה לא חייב שכל אחד היה בישיבה 20 שעות ביום. אבל אם לא תתחיל מתורה, אין קודש. שתיים, האם המטרה מקדשת את האמצעים? חס ושלום. זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו מסבירים. המטרה לא מקדשת את האמצעים? מה פתאום? צריך שהמטרה תהיה טובה, ושגם האמצעים יהיו טובים ונכונים, כי אם אתה תגיד העיקר המטרה, אז תיקח כל דבר ותגיד, שמע, אני בדביקות אלוקית, במה? בסמים, בהזיות. כן, למה לא? התורה במה היא מתעסקת? במה מתעסקת התורה, רבותיי? היא מתעסקת במטרות או באמצעים? התורה מתעסקת באמצעים. תראה לי איפה היא מתעסקת במטרות. ותורה שבכתב, ותורה שבכתב, ותורה שבכתב, היא לא מתעסקת באמצעים. התורה מתעסקת באמצעים, כי המטרות הן ברורות. התורה מתעסקת באמצעים, היא יודעת שהבעיה זה באמצעים. היא יודעת, זה באמצעים. נכון, אתה צודק. התורה שבעל פה היא יותר ממוקדת באמצעים. התורה, בתורה שבכתב יש כבר רמזים גם למטרות העליונות. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, להידבק בשם. כן, איך עושים? טוב, אז בוא נתחיל ללמוד. ממתי קוראים קריאת שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן, עד סוף השמוע. זה ככה עושה, ככה מגיעים לדבקות בשם? כן. כן? מה עשה? הוא באו בניו מבית המשתה ואמרו לו, קרינו שמה. אנחנו באורות, אנחנו בעי, בנו מבית המשתה, רקדנו וזה. אמרת עם קריאת שמה של ערבית, כן או לא? לא. אז תגידו קריאת שמה, טוב? תעשו טובה. תגידו קריאת שמה. אחר כך נדבר על העי ועל הזה. קודם כל תגידו קריאת שמה. התורה מתעסקת באמצעים. בסוף, המטרות יופיעו. טוב.